כבר קצר בשתי דקות, ואני אשתדל לא לחרוג במסגרת הזמן. מספרים שבא איזה, אני לא זוכר את השמות של האנשים, נראה לי שבאו אל הרב אוירבך, בא אליו מלמד וסיפר לו שהוא לא מבין למה הוא לא מצליח בשיעורים, שהוא מלמד כל כך טוב את התלמידים וכמה הוא מכין וכמה הוא משקיע ולא לא לומדים. אז שלמה זלמן שאל אותו, כשאתה מסיים את השיעור אתה קורא לך לפעמים שאתה חורג קצת אל ההפסקה? תשמע, אנחנו בדיוק נעים את הטעות של הטוס, אתה לא יכול לעצור באמצע. צריך עוד דקה, שתיים, שלוש. שלמה זלמן אמר לו, כשנגר הוא עושה, לוקח מידות ועושה ארון, אבל הארון הוא קצת 2-3 סנטימטרים יותר גבוה ממה שצריך. אז מה לא נכנס? רק 2-3 סנטימטרים הנוספים, או שכל הארון לא נכנס? אז תסלחו לי אם אני חורג מהזמן, אני ממש אשתדל לעצור כשהמחוג יעמוד על הזה. אתה יודע
שהמתחכה מקרא נגר, לית נגר עובר נגר בהתפקן.
אבל צריך זה, צריך להתייחס לזה כמו ארון. טוב, אז נתחיל במה אנחנו עוסקים היום. אנחנו עוסקים היום בחובת ההמתנה, בחובת הניקיון בין אכילת בשר לאכילת חלב. כידוע, כמו שהערכנו כבר בשיעורים הקודמים, אין שום איסור מדאורייתא לאכול אותם ביחד. האיסור יכול להיות רק אם מבשלים בשר וחלב. אז מה ההיגיון של חכמים כשהם גזרו להמתין ולהפריד בין אכילת בשר לאכילת חלב? כנראה שההיגיון אומר כזה דבר, אם אני עושה סעודה מכובדת וכל האיסור הוא לבשל אותם ביחד, אז סביר שאני ארצה לכבד את האורחים שלי בכל מיני מטעמים, אז אני אעשה צד אחד חלבי, צד שני בשרי, בשביל שבאמת לא יתערבב לי בבישול, אבל אנשים יאכלו ומטבע הדברים יצא שהבורקס החלבי איכשהו יתגלגל לתוך הכלי הבשרי. אז חכמים גדרו גדר ואמרו שלא אוכלים אותם ביחד, ובגלל התקנה הזאת, אז שוב זה סוגר את הפתח להרבה הרבה בעיות שיכולות לצוץ. והיום אנחנו נדון בגדרים של התקנה הזאת. אז אני נתחיל אני אתן לכם עצה. כשאני חשבתי איך נעביר את השיעור, אז כל הזמן יצא לי שאנחנו צריכים לחזור לעמוד הראשון שבדף המקורות, וזה קצת מלאה לחזור אליו כל פעם. אז העצה היא לפלוש אותו מסביר הדפים ולשים אותו בצד אחד, ובצד השני יהיה לנו את הדפים של המקורות. בעמוד הראשון זה קצת מסובך למי שיש לו עמוד משני צדדים, אבל בהמשך זה ישתלם. אנחנו נתחיל בגמרא בחולין בדף קופי. שימו לב שלכם, חילקתי את זה לקטעים, אז מקור ד', החלק ד', גופה. אמר רב חיסדא, אכל בשר אסור לאכול גבינה, גבינה מותר לאכול בשר. כן, למה אסור לאכול גבינה אחרי בשר? אומר רש"י, משום דבשר מוציא שומן והוא נדבק בפה ומעריך בטעמו. כן, אז מלשון רש"י משמע שהגבינה הזאת היא, לא הגבינה, הבשר הוא נדבק איפשהו בפה, יש לו הרבה שומן והוא נדבק בחלל הפה. אבל כמו שנראה בהמשך, הראשונים לא הבינו אותו ככה. הראשונים הבינו שהכוונה היא שאחרי שהבשר נבלע, כיוון שתהליך העיכול של בשר זה תהליך ממושך, אז במהלך העיכול חוזרים ונפלטים כל מיני טעמים מהקיבה אל חלל הפה, ויוצא שהוא אוכל ומרגיש טעם של בשר יחד עם טעם של חלב, ולכן צריך להמתין בין אכילת בשר לאכילת חלב. לא רק שאסור לאכול אותם ביחד, איכרו
אותו ככה. הוא אומר בפה דווקא.
אני באמת שאני לא יודע להגיד לך, אני לא יודע. אני גם כשלמדתי את זה לפני, בפעם הראשונה שלמדתי וגם לשיעור, אני לא יודע למה הם למדו אותו ככה. לעומת זאת הרמב״ם פירש שהבעיה היא אחרת, לא בגלל אותו טעם טעמים שנפלטים מהקיבה. אני קורא בעמוד מספר 2, זה המקור השני, מי שאכל בשר בתחילה, בין בשר בהמה ובין בשר עוף, לא יאכל אחריו חלב, עד שיהיה ביניהם כדי שיעור סעודה אחרת, והוא כמו 6 שעות. למה? מפני הבשר של בין השיניים שאינו שר בכינוח. יכול להיות שתנסה לנקות את הפה, זה לא יעזור, תמיד יישארו כל מיני חוטים שתקועים בין השיניים. ומה קורה אחרי 6 שעות?
זה לא נשאר בשר.
אז פרוד אחת, שזה לא נשאר בשר, יש מישהו עוד רעיון?
זה עדיין הבשר, יש
בשר. אתה אומר, זה גם אחרי שזה זה, זה עדיין בשר. כן. אז אתה חולק על מה שעמית, מה שעמית אומר. אז יש לך רעיון אחר, מה קורה אחרי 6 שעות? למה לפי הרמב״ם אין בעיה אחרי 6 שעות? אם באמת החוטים האלו לא הבשר של בין השיניים שלא שר בכינוח, מה קורה אחרי 6 שעות?
הוא
כבר בדרך כלל נעלם. זאת אומרת, סיבה אחת, אפשרות אחת, אפשרות הלכתית, זה כבר לא נחשב בשר. אפשרות שנייה, אפשרות מציאותית. אז אתה אומר מה שעמית אמר. שמואל, את שעש, למה? הרי הגמרא, נחזור רגע לגמרא, בעמוד, בצד השני של העמוד. אמר לרב אחא בר יוסף לרב חסדא, בשר שבין השיניים מהו? פרש רש"י, מחשיב בשר שלא לאכול גבינה עמו עד שיתלנו? קרי עלי, הבשר עודנו בין שיניהם, על ממקרי בשר. אז ככה הם מקשה שמואל. עדיין, אפשר, זה לא, זה שכך כתוב הגמרא, זה עוד לא קושייה, זה לא נוקאוט לסברה הזאת. יכול להיות שכל זמן, כל משך השש שעות, זה נקרא בשר. אחרי שש שעות זה כבר לא בשר.
סליחה, תשובה לשאלה שלו.
כן.
קושייה רש"י בעצם, שלמה לא יהיה מספיק בכינוח והדחה? שטוב טוב את השיניים, אם יברש את שיניים טובה, לא יישאר עד שום טעם של בשר. לכן חייבים לומר שיש טעם שעולה מן המנבש אותו, מן הקיבה.
זה לא אומר תה, זאת שאלה.
טוב, אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, הראשונים מניחו שלפי רש"י צריך לחכות בין בשר לחלב. ולכן גם הם מניחו, כמו שאתה אומר, שלא יכול להיות שמדובר על משהו בחלל הפה, כי אחרת אפשר היה להסיר את זה בהדחה, בכינוח. אבל, טוב, תכף נעבור לשיטה השלישית, שיטת תוספות. שוב, בעמוד מספר 2, התוספות אומרים, אולי נקרא לפני כן את ה... לפני כן, שוב, בעמוד הראשון, מקור ה', אמר מר עוקבה, אנא להא מילתא חלה בר חמרה לגבי אבא, אני חומץ בן יין, דאילו אבא שלי כאבה אכיל בישרה העידנה, לא אבא אכיל גבינה עד למחר עד אשתה. הוא היה מחכה 24 שעות עד שהוא היה אוכל גבינה, אבל אני לא ככה, אני חומץ לעומתו, ואילו אנא ואז סעודתה הוא דלא אכילנה, אני רק בסעודה הזאת אני לא אוכל, בסעודת האכילנה אכילנה, אני מחכה רק מסעודה לסעודה. זה גם המקור לרמב״ם שאמר שצריך לחכות מסעודה לסעודה. לעומת זאת התוספות אומרים, מה הכוונה מסעודה לסעודה? לא, לאו בסעודה שרגילים לעשות אחת שחרית ואחת ערבית, אלא אפילו לאלתר, אם סילק על שולחן וברך, מותר. זה לא פלוג רבנן. ברגע שמסתיימת הסעודה שבה אכלתי בשר, זאת אומרת שסיימתי ברכת המזון, סילקתי את השולחן, אני מותר לי לאכול גבינה. איזה שיטה היא השיטה היותר מחודשת? הרמב״ם. למה הרמב״ם? נכון, זאת אומרת, ההנחת המוצא היא שמדאורייתא אין שום בעיה לאכול אותם ביחד. ולכן כל מי שמגדיל את האיסור הזה, אז הוא המחודש.
אז אנחנו חושבים על כל זה כגזירה אחת. לא כגזירה זה, כי אחרת לא, כאילו, אין דבר אחר. אנחנו חושבים על זה כגזירה אחת גדולה. אז ההגדרות שלה...
כן, אבל למה? אנחנו מאוד מורגלים למה שאנחנו נוהגים. אבל יכול היה להיות אחרת. אז נכון שהרמב״ם מסתדר יותר טוב בגמרא במה שמר עוקבה אומר, שהוא המתין מסעודה לסעודה, זה נשמע משהו יותר, לפחות בעיניי זה נשמע כמו המתנה יותר רצינית, כמו שאבא שלו היה מחכה. אבא שלו היה מחכה יום שלם, אז מסתבר שגם הוא דיבר על איזשהו פרק זמן. אבל מצד אלמלא אם אנחנו מסתכלים שוב מהנחת המוצא הראשונה, ממה שהתורה אמרה, אז באמת התוספות יותר פשוטים. שיטה רביעית, שיטת רבנו תם, שהיא שיטה עוד יותר מקלה משיטת התוספות, שלא רק, שלא צריך אפילו להמתין מסעודה לסעודה, אלא אפשר, מספיק ליטול ידיים, לנקות את הפה, ובזה אפשר לאכול אחרי הבשר אפשר לאכול גבינה. ומה שמרוקווה היה עושה, מרוקווה היה מחמיר, היה עושה מידת חסידות. מי אמר כמו רבנו תם? פסיק תרבתי. פסיק תרבתי, מקור תנאי, יש סיפור מעניין, קשור גם לפרשת שבוע. באים המלאכים, אומרים לקדוש ברוך הוא, מה אתה נותן תורה לעם ישראל? הם בני אדם, הם לא ישמרו על התורה. והוא אומר להם, מה אתם רוצים? התורה היא לא בשבילכם, אתם כתוב בתורה... לא תגנוב, אתם יכולים לגנוב, לא תרצח, אפשר לצוח. ולכן הקדוש ברוך הוא נותן את התורה לבני ישראל, והמלאכים מחכים בפינה, מחכים, והנה מגיע מעשה העגל, והמלאכים אומרים, הנה, אתה רואה, עכשיו מה אתה רוצה לתת להם שוב פעם תורה? תראה, הם עבריינים, עברו 40 יום וכבר הם נופלים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם אין לכם מה לדבר. כל תינוק שיוצא מבית הספר, כך אומר הפסיקתא, כל תינוק שיוצא מבית הספר, שהוא מסיים לאכול בשר, הוא יודע שהוא צריך לשטוף ידיים לפני שהוא אוכל חלב. ואתם, כשירדתם למטה, אז אתם הלכתם לאברהם אבינו, ואכלתם בן בקר וחמה, אכלתם ביחד. אז ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, יאללה, אתם מהר לפני שהם מתעשתים, תקח את התורה. ככה הסוף של המדרש. אבל שוב, מהמדרש הזה באמת רואים שמספיק לשטף ידיים. כל תינוק יודע את זה.
לך אגב, במובן שהיום צריך לשטף ידיים, כיוון שהיום אנחנו לא אוכלים, אלא אם
נפלק. או, בסדר, נגיע לזה, מצוין. קיבלת את הסיכום, נכון? לא? אוקיי. בסדר. מה הנפקמינות בין ארבעת השיטות האלו? אז בין רבנו תם והתוספות ל... לשיטת רשי והרמב״ם, זה ברור. אם צריך לחכות מסעודה זה, או שתאכל רק בערב. אבל מה ההבדלים בין רשי, בין הטעם שנפלט מן הקיבה, לבין הרמב״ם, הבשר שבין השיניים? הטור, שוב בעמוד 2, הטור מביא שתי נפקמין. נפקמין הראשונה, מה קורה אם אני לאסתי בשר בפה, אבל לא בלעתי אותו. לפי רשי אין שום בעיה, לא בלעתי, אז אין טעמים שנפלטים.
למה?
אני מסכים שזו הקריאה הפשוטה ברשי, אבל אני לא יודע למה, וכל הראשונים הבינו את רשי כמו שהטור כותב, שהבעיה היא הטעמים הנפלטים ולא הטעם שבחלל הפה. ולכן ברור שצריך לנקות את הפה, אבל רשי אומר ברגע שניקית את הפה אז מספיק לי, ניקית את הפה, אז אתה כבר לא צריך לחכות. לעומת זאת לפי הרמב״ם, הרמב״ם סובר שברגע שלעסת בשר זה ניקה בין השיניים, ואתה צריך לחכות ששעות. נפקא מינה השנייה מביא הטור, מה קורה אם הוא אכל מאכל שאין שום חשש שהוא יתקע בין השיניים? הוא בלה שומן, השומן הוא לא נתקע בין השיניים, ישר הולך מהפה אל הבטן. אז לפי הרמב״ם אין שום בעיה, לא צריך לחכות. לפי רשי צריך לחכות, כי זה בבטן לוקח לזה זמן להתעכל וזה פולט טעמים. והטור מסיים, מכל מקום יש להחמיר, להמתין שש שעות, וטוב לאחוז בחומרי שני הטעמים. זאת אומרת להחמיר כמו שני הטעמים, וכך אנחנו נוהגים, כך גם פוסק שולחן ערוך, זה בעמוד 3. כי השומן?
הוא מתעכל
בקיבה. הוא לא מתעכל בקיבה?
הוא מתעכל.
והוא לא מתעכל במוח. טוב, לא פלוג. זה מילת קסם, השמור הזה. לא פלוג.
למה לא נגיד לפי שיטת הרמב״ם, שאם השיננית תבדוק את השיניים ותראה שאין שום שריד של בשר בפנים,
כן?
יהיה לי מותר.
מילת הקסם?
לא פלוג.
לא פלוג. אבל תיאורטית אתה צודק. אם אתה, אם, הנה, אני אתן נפקמינה. נפקמינה, חשבתי על זה. עכשיו, נגיד שיש מישהו שאין לו שיניים, יש לו רק שיניים תותבות. אז הוא באמת לפי הרמב"ם לא צריך לחכות. אבל נאמר לו, טוב לאכול חומרי שני הטעמים, ולכן תחכה. בסדר? עד כאן, עד כאן יש פה שאלה מעניינת של הפרימגדים, איך אנחנו מחמירים כחומרי שתי השיטות. זה כולנו מכירים את הגמרא, שמי שאוכז, מי שעושה כחומרי בית שמאי, כחומרי בית הלל, אז הוא עליו הכתוב אומר, הכסיל בחושך הולך.
אבל דווקא בגלל שבית שמאי במקום בית
הלל
מהמשנה.
לא יודע. אולי, טוב, הוא ככה הוא מציג את השאלה, והוא אומר, הוא אומר שתי תשובות. תשובה ראשונה, שבה רואים שהוא הבין כמו שמואל, ולא כמו עמית ו... יוסף. כמו שעמית יוסף ועמית, אני מזכיר לכם, שניכם אמרתם שלפי הרמב״ם, אחרי 6 שעות הבשר הוא כבר לא בשר. הפרי מגדים אומר, לפי התירוץ הראשון שלו יוצא, הוא הקשה שאלה איך אנחנו אוחזים בחומרי שתי החומרות. אז הוא אומר, יכול להיות שיכול להיות ששניהם אמת, שני הפירושים אמת, דלאחר 6 שעות שרי, כלומר מותר לאכול, דמסתמה לא נשאר בשר, ואם יש צריך לחצוץ. כן, לפי רש"י, אם נשאר לי בשר בפה, אני אתקן את עצמי, אני אולי נחזור עוד שלב אחד אחורה. בטור, הטור אמר שיש עוד נפקמינה בין רש"י לרמב"ם. אמרנו נפקמינה ראשונה לאס לתינוק, נפקמינה שנייה לא כתבתי. ולפי דבריו, רגע, אתם מחזיקים בטור, חוזים בטור, השורה השלישית בטור, באמצע השורה, ולפי דבריו של הרמב״ם, לאחר ששעה כשיעור, מותר לאכול גבינה, אפילו נשאר בשר בין השיניים. למה? כי הוא הבין כמו עמית ויוסף, שאחרי 6 שעות הבשר הוא כבר לא בשר. ולכן אפילו שיש לי שרידי בשר בין השיניים, זה לא מעניין אותי. אבל לפי רש"י, שהטעם שאחרי 6 שעות, הטעם של 6 שעות לא קשור למה שבין השיניים, אז מה שבין השיניים עדיין מוגדר כבשר, ולכן אם יש משהו בין השיניים צריך להסיר אותו.
למה זה
כבר?
למה
נניח
שכאילו לפי רש"י זה כן מוגדר?
אני אסביר. כי לפי רש"י מעולם לא התחדש שהבשר הזה מפסיק להיות בשר.
אין סיבה להניח שלא.
יש סיבה, כי הגמרא אמרה שבשר שבין השיניים הוא עדיין בשר, וזה עדיין בשר אפילו שעברו 6 שעות. אז למה שאני אך אחרת? לעומת זאת, לפי הרמב״ם, אחרי 6 שעות מותר לי לאכול, אפילו שחששתי לאותו בשר. מה קרה אחרי 6 שעות? כנראה שזה לא בשר.
למה?
כי אחרי 6 שעות זה כבר לא מודע כבשר, זה כאילו שזה יתעכל בפה. אז זה באמת לא מטעם, משום טעם נפגם כנראה. זה כנראה בגלל שזה במקום של עיכול, כמו אם זה היה בקיבה זה היה מתעכל, אז גם בפה המצא הפה הרוק מעכל את זה, אני לא יודע למה, אבל ככה הטור הבין. הפרי מגדים מציע את האפשרות השנייה, שאחרי 6 שעות אני כבר לא חושש שמה אני אמצא, אבל אם אני מוצא בשר בפה, אז אני באמת צריך להסיר אותו אפילו לפי הרמב״ם. טוב, בואו נמשיך מכאן ונגיע לעוד נפקמינה. נפקמינה שכתובה זה בסוף עמוד 2, אבל כמו שמביא בשם הרן, מה קורה אם במהלך אותן 6 שעות שאני ממתין מצאתי חוטי בשר בתוך הפה? מה קורה אם מצאתי חוטי בשר בתוך הפה? אז אני צריך להסיר אותה, צריך להוציא אותה. אבל אני לא אצטרך לחכות עוד זמן. לא יצטרך לחכות עכשיו עוד 6 שעות אחרי שהסרתי את החוטים. ולמה? אז זה מאוד מוסבר, כי לפי רש"י, אז לא בלעתי עכשיו שום דבר לתוך הבטן, לא בלעתי שום דבר, אז אני לא צריך לחכות. ולפי הרמב״ם, את החוטים האלו שהיו הסרתי, ואחרי 6 שעות מזמן האכילה, אז גם אם נשארו חוטי בשר, אז החוטים האלו כבר לא אכפת לי מהם.
אבל אם
הוצאתי
עם הראשון, אז לפי רש"י,
זאת אומרת, אם בלעתי, אם אני אבלע אותם,
אם הוצאתי עם הראשון ובלעת, אז לפי רש"י אתה חייב,
אז
סתם לא, כי זה לא מספיק כדי שיעלה טעם, מולקולה בפה.
אוקיי, אני שומע, אבל מעולם לא ראיתי מי שיחמיר בזה, ומעולם לא ראינו, זו ראיה טובה. בסדר, אז כל מי שסבל מלהפוך את הדף ימינה ושמאלה, אז עכשיו ימינה ושמאלה, אז עכשיו סוף הסבל, כי אפשר לעבור לעמוד 3. השולחן ערוך בעמוד 3, אני רוצה לקרוא אותו. שולחן ערוך ורמה: אכל בשר אפילו של חייו העוף, לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה 6 שעות, ואפילו אם שעה כשיעור, אם יש בשר בין השיניים צריך להסירו, ולא צריך לחכות עוד 6 שעות כמו שכתב הר"ן. והלועס לתינוק צריך להמתין. זאת אומרת, אנחנו אוחזים בשתי החומרות. הגה, ואם מצא אחר כך בשר שבין השיניים ומסירו, צריך להדיח פיו קודם שיאכל גבינה. בסדר. במשתמע הזכרנו עוד נפקמינה בין הרמב״ם לבין הרש"י, מה קורה כשיש לי מרק שבישלתי בו בשר ממש, אבל אני מסנן את המרק. אז מהטעם של הרמב״ם אין לי שום בעיה, כי אין לי שום דבר. אבל לפי רש"י יכול להיות שאני כן אצטרך להחמיר, כי זה יהיה נידון כמו בשר ממש.
למה יכול להיות ולא...
כי מרק זה דבר שהוא קל לעכל אותו. אבל את הדיון על מרק, נשמור להמשך. שימו לב לדף המקורות, לא יודע כמה הסברתי את זה, בסיכום ששלחתי אל כולכם, אז מופיע הסבר לפי מה בנוי דף המקורות. הוא בנוי לפי השולחן ערוך, שבנה אותו באופן הבא. דבר ראשון, השולחן ערוך מקדיש את הדיון למי שאוכל בשר ואחר כך גבינה. בסעיף ב', למי שאוכל גבינה ואחר כך בשר. ובסעיף ג', למי שאוכל תבשיל של גבינה או תבשיל של בשר ואחד אחרי השני. אז לפי הסדר הזה גם השיעור מסודר, ויש הרבה היגיון בסדר הזה. נעבור לשאלת ההמתנה. כמה זמן צריך לחכות בין בשר לחלב? אז כבר ראינו את הרמב״ם שאמר 6 שעות. איך הרמב״ם מגיע לזה? כי מראו כבר אמר שהוא חיכה בין מסעודה לסעודה. אז מה? כמה זמן יש בין סעודה לסעודה? 6 שעות. תלמידי חכמים, כן. נכון, תלמידי חכמים אוכלים בשעה שישית, ככה הגמרא אומר. תלמידי חכמים אוכלים בשעה שישית, בניגוד לפועלים שאוכלים בשעה רביעית. וכיוון שסוף היום זה בשעה 12, כן, מהזריחה עד השקיעה זה כבר השעה ה-12, אז בין השעה השישית לשעה ה-12 עוברות 6 שעות. עכשיו, זה משנה האם תלמידי חכמים אוכלים קצת לפני שעה שישית או קצת אחרי שעה שישית?
כנראה משנה, כן.
כן, למה? כי אני שואל את זה?
לא, כי זה משנה כמה מחכים.
נכון, כי אם מראו כבר, התחיל את הסעודה שלו.
רמו אמר כי 6 שעות, לא אמר 6 שעות אף.
נכון, אבל מה זה כ-6 שעות?
זה
אם מראו כבר התחיל את הסעודה שלו בשעה השישית, ואחרי זה אכל נגיד כמה? 10 דקות, רבע שעה? רגע, כמה אתם אוכלים? לי לא מספיק רבע שעה. מיוחד לסעודה בשרית.
חורף.
נגיע לזה. אז אם הרוקבה התחיל בתחילת השעה השישית ואחרי זה אכל נגיד רבע שעה, אז יוצא שצריך לחכות 5 שעות ו-3/4. אבל אם הוא סיים את הסעודה שלו בתחילת השעה השישית, אז צריך לחכות ממש 6 שעות. אני שמעתי שמועה מפי רב אברום שפירא זכרונו לברכה, שהיה אומר שאפשר לחכות, וגם מי שמחכה 6 יכול לחכות רוב שישית, זאת אומרת מ-5:30 והלאה. יכול להיות שזה בגלל זה, אני השמועה שמעתי מזמן ולא טרחתי לברר למה.
אני שמעתי 5 שעות ודקה אחת.
ודקה אחת.
זה בגלל הרמב"ם, זה כמו 6 שעות.
זה כמו 5 ודקה, זה כמו 6 שעות.
הרב
סולובייצ'יק 5 ודקה. בסדר, אני לא בא לערער על אף מנהג, דווקא אנחנו רוצים היום להראות מה המקור של כל אותם מנהגים. אז זו שיטת הרמב״ם ושיטת הריף, ואני רוצה מכאן לקרוא, לא, אני רוצה מכאן לדלג למחצית השקל, זה בסוף עמוד מספר 3, שבאמת אומר, אם הרוקבה תמיד מתחיל לאכול בשעה שישית והיום הוא לא תמיד באותו אורך, אז צריך לחכות רק שעות זמניות, וזה יוצא שלפעמים מספיק לחכות 4 שעות, לא צריך לחכות 6 שעות. זה כתוב בתוך מחצית השקל. מספיק לחכות, אם בימות החורף אז היממה קצרה יותר, לא היממה קצרה, היממה היא תמיד אותו דבר, שעות האור הן קצרות, יש פחות שעות אור, ולכן יוצא שלפעמים היום הוא, אז יוצא שבין סעודה לסעודה יש רק 4 שעות.
אני
חושב
קצת מזורר, כאילו,
שמתאימים
פחות בחורף בין סעודות.
מצוין, אתה אומר מה שהפלייטי אומר. מה פתאום לחכות, זמן קצר יותר בין החורף לזה? למה? כי הרי אם מה שחשוב לי זה מתי הבשר הזה מפסיק להיקרא בשר, אז אחרי אם זה 6 שעות, אז זה 6 שעות, זה לא יכול פתאום להפוך ל-4 שעות.
מה שאני אומר זה קצת שונה, שכן אדם אוכל אחרי זמן קצור, נגיד, לא לפי
בן אדם היום אוכל לפי זמן קצור, בן אדם פעם אכל לפי השעות שהשמש תפקע לו.
יש מקורות יוונים או רומאים או משהו כזה, שאנשים מתלוננים על זה שהם צריכים לחכות עד ש
והפלייטי יש לו ראייה מעניינת. הוא אומר, כיוון שהמי הארצות, לא המי הארצות, המוני עם הם אוכלים בשעה הרביעית, ואז הם צריכים לחכות עד סוף היום, זה יוצא 8 שעות. אז מה, הם צריכים לחכות 8 שעות ותלמידי חכמים צריכים לחכות רק 6 שעות? מה, תלמידי חכמים מקילים יותר מאשר להמוני עם? אז זו הקושייה. אני חושב שהקושייה של הפלייטי וגם של אילן הם יוצאות מתוך הנחת מוצא שהפרי חדש לא הסכים לה, כי הפלייטי באמת תפס שזה עניין שקשור בעיכול, אבל הרמב״ם לפחות לפי הפרי חדש הוא מאוד דומה לתוספות. כמו שהתוספות אמרו שמספיק לחכות עד שתיגמר הסעודה, צריך איזה מין היכר בין אכילת בשר לאכילת גבינה, אז ככה גם תופס הפרי חדש, צריך הכר, צריך לסיים את הסעודה של הצהריים ולחכות עד הסעודה של הערב, צריך להפסיק מסעודה לסעודה, וזה לא משנה באמת כמה שעות יש בין זה לזה. אז זה לא שלתלמידי חכמים מקילים ולהמוני עם מחמירים, אלא כולם נוהגים אותו דבר, כולם מחכים מסעודה לסעודה, אנחנו לא סופרים שעות, אף אחד לא עומד עם סטופר, אלא מבחינים בין סעודה לסעודה.
לא כתב שכל השנה
אפשר
4 שעות, אלא
בימות החורף, נכון, בימות החורף אז אפשר לחכות פחות זמן, נכון.
אבל בשביל הכר מספיק כאילו לפרוס מפה כאילו לא צריך להמתין אפילו 4 שעות, מספיק שעה אחת, אז אני לא חושב שהוא אומר את זה, זה מחלוקת, אולי זה מחלוקת.
מי, הרמב״ם לא אומר את זה?
לא, גם הפרי חדש לא אומר
למה לא?
כי הוא לא אומר הכר, הוא אומר שצריך את 6 שעות.
לא, הוא לא אומר. נכון, אבל אם זה עניין, אבל אם זה עניין שתלוי בעיכול.
אבל אם זה הכר, אז לא צריך אפילו ארבע שעות. מספיק שעה, מספיק מפה חדשה, מספיק
שולחן אחר. זה הכר, שאני אוכל בסעודה, שאני לא עושה בלבול בין הסעודות. ברגע שסיימתי סעודה, אני מחכה עד הסעודה הבאה. אני חושב שזה...
אבל אם החלטתי לעשות סעודות בהפרש של שעתיים,
אז יהיה בסדר.
לפי רבים אותם יהיה בסדר.
לא רק לפי, גם לפי הפרי חדש יהיה בסדר. כן, אם נניח שיש, נניח, אני חושב שלפי הבנה, אבל מה ההיגיון בזה שזה יהיה שעות זמניות?
אם אתה אומר שזה קשור למשהו במציאות, זה לא יגיע שזה תלוי בשעות זמניות.
אני חושב שלפי מה שאומר הפי חדש, אז גם יהיה הבדל בין תרבויות שונות. אם יש תרבות אחת שבה אוכלים 3 סעודות, יש תרבות אחרת שבה אוכלים 5 סעודות. אז בין סעודה לסעודה יהיה אפשר לעבור מבשר לחלב. זה מה שיוצא לפי איך שאני מבין אותו. לא, המסקנה שלו שצריך לחכות 6 שעות זמניות, זו המסקנה של הפרי חדש. אבל אני אקרא רגע את המקור הבא, זה הדרכי תשובה בשם מזמור לדוד. מזמור לדוד זה רבי דוד פרדו שכתב את הפירוש הזה על התוספתא. כולם מכירים אותו, נמצא בתוספתא בסוף המסכתו, תמיד יש תוספת עם פירוש חסדי דוד. אז שם זה המקוצר, זה המלא. נמצא בידיעתי, הוא תלמיד חכם מאיטליה.